בבא קמא, דף עין א', מתחילים בעזרת השם, שורה שנייה מלמעלה, במילים גנב וטבח. בשעה שעלה משה למרום, כך מספר המדרש רבה, ספר דברים, פרשה ב', אות למדבב, שמע למלאכי השרת שהיו אומרים להקדוש ברוך הוא דבר שהוא לא שמע מעולם. הם אמרו את הפסוק, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פעם ראשונה, משה רבנו שומע את הפסוק הזה, כך נראה מדברי המדרש. הוא כל כך שמח עם הפסוק הזה, הוריד את הפסוק הזה לעם ישראל. שואל המדרש, אם זה פסוק כל כך טוב, למה בזמן קריאת שמע, אומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, בקול, אחר כך את הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו, אומרים בלחש. למה אין אומרים את הפסוק הזה בפרסיה? אלא, אמר רבי יעסי, למה הדבר דומה? לאחד שגנב תכשיט מתוך ארמונו של המלך ונתנה לאשתו ואמר לה, אל תתקשתי בה בפרהסיה אלא בתוך ביתך. הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה שבח של מלאכים. אנחנו לא יכולים לומר את זה בפרהסיה, אנחנו לא מלאכים. אבל ממשיך המדרש ואומר, ביום הכיפורים שאנו נקיים כמלאכי השרת, אנחנו אומרים אותו בפרסיה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכמו שאומר פרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ו, שביום הכיפורים אנחנו כמו מלאכי השרת, עד כדי כך שאמר המלאך, שלא אומרים את שמו, אותיות שמו סמ"ם א' למד, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על כל העובדי כוכבים ומזלות נתת לי רשות. ויש אומה אחת שאין לי עליה רשות, עם ישראל. אין אתה נותן לי רשות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי יש לך רשות עליהם ביום הכיפורים, בתנאי, אם יש להם חטא. נראה מדברי פרקי דרבי אליעזר, חטא ביום הכיפורים זה דבר חמור. על ידי זה אדם נופל, והוא ניתן בידי הסמ"ם, מה שנקרא. במשנה דיברנו על אדם שביום הכיפורים שחט שור עושה כבש, שהוא גנב. שבבית דין שדנים דיני כנסות, מחייבים אותו. בדרך כלל אדם שגנב שור עושה ושחט או מחר את השור הזה או עושה, לשלם פי 5 או פי 4. ביום הכיפורים יש כאן חטא כפול. לא רק שהוא שחט את השור הגנוב, אלא הוא עשה מלאכה ביום הכיפורים, שזה חמור מאוד. חייבים קראת על עשיית מלאכה ביום הכיפורים. מיטה בידי שמיים. הכלל הוא קם לי בדרב המיני. יעמוד לו, יספיק לו בעונש הגדול יותר ממנו. אם אדם שחט שור גנוב בשבת, אומרת המשנה בדף העין ד', שהוא יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, כי הוא חייב סקילה, מיטה על ידי בית דין. כאן, הוא לכאורה גם כן חייב מיטה, בידי שמיים, קראת. בכל זאת, רואים שהתנא במשנה סובר, שמיטה בידי שמיים, מכיוון שזה לא עונש על ידי בית דין, לא פותרת אותו מתשלומי 4 ו-5. לפני שנפרש את הטעמים של ההלכה, רק נשלים את דברי הפרקי דרבי אליעזר. שם נאמר, הקדוש ברוך הוא אומר למלאך ההוא, אם עם ישראל לא יחטאו ביום הכיפורים, אין לך רשות עליהם. מספר פרקי דרבי אליעזר, ראה שלא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך עם אחד בארץ, כמו מלאכי השרת בשמיים. מה מלאכי השרת? אין להם אפשרות לשבת, אלא רגליהם רגל ישרה, הם רק יכולים לעמוד. כך ישראל בתפילתם ביום הכיפורים הם עומדים. מה מלאכי השרת? הם ביניהם אכילה ושתייה. כך עם ישראל ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת נקיים מהחטא? כך עם ישראל ביום הכיפורים נקיים מהחטא. ומה מלאכי השרת יש שלום ביניהם? כך עם ישראל ביום הכיפורים. כל מקום, אדם שחט שור שהוא גנב ביום הכיפורים. הוא משלם, בנוסף לחיוב קראת שהוא חייב, גם תשלומי 4 ו-5. אמרי, אמרו בני בית המדרש, עמי, מה הסיבה שהוא משלם תשלומי 4 ו-5? נאי דקטל הלקה, אמנם הוא לא חייב מיטה על ידי בית דין, אלא על ידי שמיים, חיוב קראת. מכל מקום, חיוב מלכות מהאיקה. הוא חייב מלכות על ידי בית דין, כי הוא עבר על איסור לא תעשה שנאמר בתורה על יום הכיפורים וכל מלאכה, לא תעשו. אז אם כן, אדם שעובר על איסור לא תעשה שבתורה חייב מלכות, אז הוא כן חייב עונש חמור יותר על ידי בית דין. למה בכל זאת הוא משלם תשלומי 4 ו-5? והרי קיימלן, אנחנו פוסקים, דיינו לוקה ומשלם. אם הוא חייב מלכות על העבירה שהוא עבר, הוא לא יהיה חייב גם תשלומים על אותה עבירה. מתרצת הגמרא אמרי, השיבו בני בית המדרש, המשנה שלנו כמו מי נשנתה? כמו דעתו של רבי מאיר היא. ודעתו של רבי מאיר, דאמר, אדם שחייב מלכות, ובאותו מעשה גם יש חיוב תשלומים, הוא גם משלם. ולכן, אפילו שאם הוא שחט את השור ביום הכיפורים הוא חייב מלכות, בכל זאת הוא יחייב תשלומי 4 ו-5. ואם תשאל, אם המשנה היא כמו דעתו של רבי מאיר, למה בדף העין דלת כתוב שאם הוא שחט בשבת, שהוא חייב סקילה, הוא פטור מתשלומי 4 ו-5. כאן הוא חייב עונש על ידי בית דין של מלכות, כשהוא עשה מלאכה ביום הכיפורים, והוא חייב גם תשלומי 4 ו-5. אז למה אם הוא שחט בשבת את השור שהוא גנב, שהוא חייב על ידי בית דין סקילה, יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5. אפילו אם הוא טבח בשבת, גם כן יהיה חייב לשלם תשלומי 4 ו-5. מתרצת הגמרא, המשנה שלנו סוברת כמו רבי מאיר, שלפי דעתו יש הבדל בחומרה של העונש. אם הוא מקבל מלכות על המעשה הזה, כמו כשהוא חילל יום הכיפורים, הוא גם משלם תשלומי 4 ו-5. אבל אם הוא חייב מיטה, חייב סקילה, כמו בשבת, אז הוא יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5. זה התירוץ, זה דעתו של רבי מאיר. ואם תשאל וכי תימא, אם תרצה לומר שלפי רבי מאיר, לוקה ומשלם איטלי, מת ומשלם לטלי, אם תרצה לתרץ את התירוץ הזה, שלפי דעתו של רבי מאיר, אם אדם חייב על המעשה שלו מיטה של בית דין, הוא פטור מלשלם. והרי יתניה ראינו ברייתא שרבי מאיר אומר, כלפי מי שגנב בהמה וטבח אותה בשבת, משלם תשלומי 4 ו-5 דברי רבי מאיר. הגמרא תתרץ בשם רבי יוחנן או בשם רבי שמעון בן לקיש, שמדובר כאן שהוא שחט על ידי שליח. זאת אומרת, באמת דעתו של רבי מאיר, והמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי מאיר, מי ששחט שור גנוב ביום הכיפורים, שהוא חייב מלכות, גם משלם תשלומי 4 ו-5, כי לוקה הוא משלם. מי ששחט שור גנוב בשבת, יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, כי מת, מי שחייב מיטה של בית דין, לא משלם. זה התירוץ, וככה באמת מיישבים את דברי המשנה. ואנחנו עוברים כעת לבאר דברי הברייתא. אתה תשאל, לכאורה בברייתא כתוב מפורש, שלפי דעת רבי מאיר, אדם ששחט בשבת את השור שהוא גנב, הוא חייב לשלם תשלומי 4 ו-5. זה מדובר, כמו שאמרנו, במקרה שהוא ממנה שליח שישחט בשבילו את השור, לא הוא בעצמו שחט את השור הגנוב. ואיך זה עובד? הרי הכלל הוא, כשאני ממנה שליח, תעשה עבירה, והשליח ברוב טיפשותו וכסילותו הלך ועשה את העבירה, ברוב המקרים שבתורה, העבירה שלו לא מתייחסת אליי. כי מה זאת אומרת אמרתי לך לעשות עבירה? יש פה את הקדוש ברוך הוא, שכחת מזה? מה הוא אמר לך? לא, אבל אמרת לי, מה אמרתי לך? יש קדוש ברוך הוא. שכחת? אתה מתעלם? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, היית צריך לשמוע על הקדוש ברוך הוא, לא היית צריך לקבל את השליחות שמיניתי אותך אליה. אין שליח דבר עבירה, מה שעשית לא מתייחס אליי. אבל, אחד המקרים הבודדים, שבהם דורשים מהפסוקים, שיש שליח לדבר עבירה. חלילה, אחד גנב שור, ממנה שליח, תשחוט את השור, הגנב הוא חייב תשלומי 4 ו-5. כי השליח עשה את שליחותו, אז המשלח חייב תשלומי 4 ו-5. ואם השליח שחט בשבת, השליח חייב סקילה, כי לגבי חילול שבת אנחנו לא אומרים יהיה שליח לדבר עבירה. מה שהוא חילל שבת, לעניין זה הוא היה צריך להימנע. דברי הרב ודברי התלמיד, הקדוש ברוך אומר לך משהו אחד, אל תחלל שבת. התלמיד אומר לך משהו אחר, תשחוט בשבת, היית צריך לשמוע לקדוש ברוך הוא, ואם הוא חילל שבת הוא יחייב סקילה. אבל ביחס למה? שהשור הזה היה גנוב, וחייבים על זה תשלומי 4 ו-5, ביחס לזה השליח כן מתייחס למשלח, והמשלח יהיה חייב תשלומי 4 ו-5. זה ההסבר בדברי רבי מאיר. אנחנו נעבור עכשיו באמת לפרש את הברייתא הזאת, אחרי שסיימנו לבאר את דברי המשנה, שבאמת היא כמו דעתו של רבי מאיר, ולכן יש הבדל בין יום הכיפורים, ששם יש חיוב על ידי בדין של מלכות, אז משלמים גם תשלומי 4 ו-5, לעומת המשנה בדף ע' ד', ששם נאמר לגבי שוחט בשבת, ששם יש חיוב של סקילה, אם הוא חייב מיטה על ידי בדין, הוא לא ישלם גם תשלומי 4 ו-5, זה דברי המשנה. וכמו שאמרנו, מכאן ועד סוף השיעור, נלך ונפרש את דברי הברייתא שכעת אנחנו עוסקים בה. הברייתא אומרת שאם אדם גנב שור וטבח את השור, שהוא חייב תשלומי 4 ו-5, ישנם 3 מקרים מיוחדים, שהטביחה היא לא כמו טביחה של שור רגיל. אם זה מדובר במי שעשה מלאכה בשבת, שוחט, זה אחד המלאכות שאסורות בשבת. אם זה אדם ששחט את השור לעבודה זרה, אדם חייב מיטה, אם הוא עובד עבודה זרה, זה אחד מדרכי העבודה. ומקרה נוסף, שהוא מסיבה שונה, שונה מהמקרים הרגילים, זה שור שהוא כבר אסור בהנאה. כי הוא נגח והרג אדם, בדין פסקו את דינו של השור שהוא חייב סקילה, והלך מישהו וגנב את השור הזה ושחט אותו. על כל אחד מהשלושה מקרים האלה, בין המקרה הראשון גנב וטבח בשבת, בין המקרה השני גנב וטבח לעבודה זרה, ובין המקרה השלישי גנב שור הנסקל וטבחו, יש ויכוח בין רבי מאיר ורבי שמעון. כמו שנראה בהמשך, דברי חכמים, זה דעתו של רבי שמעון, שלפי רבי מאיר משלם 4 ו-5 דברי רבי מאיר, ולפי רבי שמעון, שזה דברי חכמים, הם פותרים מתשלומי 4 ו-5. ולבאר את דברי הברייתא. באיזה מקרה אומר רבי מאיר שאם אדם שחט שור בשבת יהיה חיוב תשלומי 4 ו-5, אף על פי שיש פה חיוב מיטה של סקילה. אדם שחט לעבודה זרה יהיה חייב תשלומי 4 ו-5, אף על פי שיש פה חיוב מיטה. באיזה מקרה זה מדובר? אמרי, בר מנה דהי, תוציא את הברייתא הזאת ואל תקשה ממנה. דהית מר עלה, נאמר עליה בשם רבי יוחנן ובשם רבי שמעון בן לקיש. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, ואמרי לה, אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש. יש את דברי רבי אבין ורבי אילה וכל החבורתה שאמרו משמי את רבי יוחנן, אמרי. הברייתא הזאת, שני המקרים הראשונים שלה, שבת ועבודה זרה, שחייבים 4 ו-5 לפי רבי מאיר, מדובר בתובח על ידי אחר. שהגנב מן השליח לטבוח את הבהמה שהוא גנב. השליח עשה חטא איום ונורא. עבר על חיוב מהתורה שחייבים עליו מיטה על ידי בדין. שחט בשבת, שחט לעבודה זרה. הוא חייב מיטה. אבל הוא עשה את זה בשליחותו של הגנב, שגנב את השור ועשה. מה לגבי המשלח? הוא גנב וטבח על ידי שליח, חייב תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא, וכי זה חוטא וזה מתחייב? השליח שחט בשבת, שחט לעבודה זרה, אז באמת השליח חייב מיטה. אבל איך אתה מחייב את המשלח, הגנב שגנב את השור או עשה, בתשלומי 4 ו-5? הרי אין שליח לדבר עבירה. אמר רבה חידוש גדול מאוד. אמנם תחילת פרק שני במסכת קידושין, כתוב מפורש, אין שליח לדבר עבירה, נקודה. ברוב התורה, אין דבר כזה, אני שליח של מישהו, תענישו אותו. לא היית צריך לשמוע על הבן אדם ההוא. הקדוש ברוך הוא אמר לך אחרת. היית צריך לשמוע על הקדוש ברוך הוא, ואתה לא נחשב שליח. בעניין הזה אתה נחשב אדם, הבן אדם הזה נחשב כמו אדם שעשה בעצמו לעצמו. אבל אחד מהמקרים היחידים, כמו שכבר אמרנו, וגם הובא אגב שם במסכת קידושין, שבהם אומרים, יש שליח לדבר עבירה, זה בתובח ומוכר של שור עושה שהוא גנב. שניהך אומר רבא, דאמר קרא, וטבחו ומחרו, מחירה. אפשר למכור לעצמך? אדם יכול למכור לעצמו? לא, חייב למכור למישהו אחר. אז מה המחירה? חייב להיות על ידי אחר? ויש עקש בין המחירה לבין התביחה? אף תביחה התורה מחדשת, שאפילו אם זה נעשה על ידי אחר, הוא מינה שליח לטבוח, הוא יהיה חייב, המשלח. זה מקור אחד שממנה לומדים, שבתביחה או מחירה, יש שליח לדבר עבירה. מקור שני, בבית מדרשו של רבי ישמעאל נאמר, דבר רבי ישמעאל טענה, כתוב וטבחו, או מחרו. למה כתובה המילה או? לרבות את השליח. בבית מדרשו של חזקיה הביאו דרשה שלישית. דבי חזקיה תנא, בכלל מהתשלום, שנאמר 5 בקר ישלם תחת השור, ו4 צאן תחת השה. המילה תחת מיותרת באה לרבות את השליח, שישליח לדבר עבירה בתשלומי 4 ו-5. ומתקיף למרזוטרה, איך אתה מחייב את המשלח 4 ו-5 על השליח שטבח בשבת? מי כמידי וכי יש דבר, דאילו עבד איהו, אם היה המשלח עצמו עושה, היית מבקש ממנו שישלם תשלומי 4 ו-5? אם הוא היה שוחט בשבת, הוא היה חייב סקילה. אולי משלם תשלומי 4 ו-5. מרזוטרא אומר שהוא לא היה מחייב, הוא לא היה מתחייב בכלל, הגמרא תדחה את זה, הוא כן מתחייב, רק הוא לא משלם, כי הוא נענש בעונש החמור יותר של סקילה. ועביד שליח הוא מחייב? אם הוא מענה מישהו אחר שישחט בשבילו בשבת, אתה מעניש אותו בתשלומי 4 ו-5? אמר לי רב אשי, השיב לו, הטעם, אם הוא בעצמו הגנב והיה שוחט את השור בשבת, זה שהוא לא משלם תשלומי 4 ו-5, זה לא משום דלא מחייב הוא, זה לא בגלל שזה לא מחייב אותו, כי הוא אפילו שהוא שחט את השור שהוא גנב, אלא דקם לבד הרב המיני, עומד לו, העונש הגדול יותר, הוא חייב 2 עונשים, גם סקילה וגם תשלומי 4 ו-5, כדי רשעתו, אומרת התורה, אתה מחייב אותו, ולא משום 2 רשעיות, אתה לא מחייב אותו 2 עונשים על מעשה אחד, אלא את העונש החמור יותר, אבל הוא מתחייב, רק שהוא לא נענש בעונש הזה. אז אם אין אפשרות להעניש אותו, כי הוא כבר נענש בעונש החמור, אז באמת הוא לא ישלם תשלומי 4 ו-5, אבל אם יש אפשרות להעניש אותו, כי הוא לא נענש בעונש החמור, כי הוא מינה שליח שיעשה את זה, השליח שחט בשבת, ביחס לשבת הוא לא נחשב שליח, הוא חייב סקילה, וביחס לתביחה או מחירה הוא כן נחשב שליח, ולכן המשלח יהיה חייב תשלומי 4 ו-5. אז אם כן הסברנו נפלא, דעתו של רבי מאיר, לעניין מי ששחט בשבת או לעבודה זרה שור גנוב, למה יש תשלומי 4 ו-5? כי זה נעשה על ידי אחר. כעת צריך לבאר את דברי חכמים, דיינו רבי שמעון שחולק, ואם דובר כאן מתובח על ידי אחר, מה הייתה עמד הרבנן? למה לפי דעת חכמים, היינו רבי שמעון, יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, דפטרי. הרי אם זה על ידי מישהו אחר, נמצא שהשליח חייב מיתה. המשלח לא נענש בשום עונש. למה הוא לא חייב תשלומי 4 ו-5? תרץ את הגמרא אמרי. מן חכמים. מי הם חכמים כאן של הברייתא? זה דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. דאמר, שחיטה שאינה ראויה, שהיא לא מתירה את הבהמה, באכילה, לא שמה שחיטה. אז הוא לא טבח. זה שחיטה שאינה ראויה. אגב, תירוצו של רבי שמעון, התירוץ שחכמים זה רבי שמעון, מסתדר גם במקרה השלישי של מי ששחט שור הנסכל, גנב שור הנסכל וטבחו. למה רבי שמעון סובר שהוא יהיה פטור? כיוון שזה שחיטה שאינה ראויה, אי אפשר לאכול את הבשר, זה אסור בהנאה. זה מסביר גם את המקרה השני, לגבי מי ששחט לעבודה זרה, זה ודאי נאסר בהנאה. אבל מה לגבי המקרה הראשון? אדם ששחט בשבת, בהמה, הבהמה אסורה בהנאה? אמרי ביש, למה אם הוא שוחט לשם עבודה זרה, או שהוא שוחט שור הנסכל, שחיטה שאינה ראויה היא, הבשר אסור באכילה והנאה, אז השחיטה לא התירה אותו באכילה. אלא שחיטה בשבת, בכאורה שחיטה ראויה היא, לפי חלק מהתנאים, אם אדם שחט בשבת, יש מקרים שבהם הבהמה תהיה מותרת באכילה. והגמרא תעמיד שרבי שמעון סובר כמו דעת רבי יוחנן הסנדלר, שאוסר בהנאה באמת את הבשר הזה. ואם כן, אנחנו כעת נעבור לעסוק בנושא הזה, הוויכוח בין התנאים לגבי מי שעשה מלאכה של בישול, והוא הדין שחיטה, שהוא עושה בדבר בעצמו מלאכה שמשנה אותו, ויש באמת ויכוח בין התנאים לגבי עד מתי או אם זה נאסר או לא. ודתנן, אז פה מדברים דבר ראשון על דברי המשנה, השוחט בהמה בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. ככה דעה אחת סוברת. עונה הגמרא אמרי, רבי שמעון שפוטר סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר שסובר שמי ששוחט בשבת במזיד, שחיטתו אסורה באכילה לעולם. דתנן, המבשל בשבת, לפי דעת רבי מאיר, אם הוא בישל בשוגג, מותר למבשל בעצמו לאכול את המאכל, ואפילו בשבת הזאת עצמה, יאכל. ואם הוא בישל במזיד, כנסו אותו שלא יאכל זה שבישל בשבת, המבשל עצמו לא יאכל. דברי רבי מאיר. רבי יהודה מחמיר בדרגה אחת יותר. הוא אומר, אם הוא בישל בשוגג, אז הוא בעצמו יאכל את התבשיל במוצאי שבת. ואם בישל במזיד, לא יאכל את התבשיל עולמית. אבל אחרים, לפי דעת רבי יהודה, מותר להם. רבי יוחנן הסנדלר מחמיר ביותר ואומר, המבשל בשוגג, התבשיל יאכל למוצאי שבת רק לאחרים ולא למבשל בעצמו, שהוא נאסר בזה לעולם. אם הוא בישל במזיד, התבשיל לא יאכל עולמית, לא למבשל עצמו ולא לאחרים. מה הייתה מדה רבי יוחנן הסנדלר? שמעשה שנעשה בשבת והשתנה במעשה עצמו בגלל המלאכה, זה נאסר לעולם. כדדריש רבי חייה על פתחה דבי נשיאה בפתח בית הנשיא. התורה אומרת על חילול שבת, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת. יש היקש בין התורה לבין קודש, לבין דבר שחפץ שאדם מקדיש. מה קודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסורים באכילה. ואם תשאל, אולי זה גם יהיה אסור בהנאה. אם הקודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה. לא, זה מותר בהנאה. תלמוד לומר, לגבי שבת, קודש היא לכם. המילה לכם באה ללמד, שלכם יהיה, זה יהיה מותר בהנאה. יכול הייתי לומר שאפילו אם הוא חילל שבת בשוגג, המעשה יהיה אסור באכילה. תלמוד לומר מחלליה מות יומת. זאת אומרת, ממות יומת. זה שהוא חייב מיתה, חייב להיות שזה היה במזיד. אמרתי לך שזה נחשב קודש, וזה אסור באכילה. ולא בשוגג, שאז לא מות יומת. אם הוא חילל שבת בשוגג, הוא חייב חטאת. אם כן נמצא שדעתו של רבי יוחנן הסנדלר היא שאם אדם בישל או שחט בשבת, זה נאסר עולמית, אם זה היה במזיד. ואם כן, רבי שמעון שפוטר מתשלומי 4 ו-5 את מי ששחט שור גנוב בשבת, כי מצד אחד זה שחיטה שאינה ראויה, כי השחיטה לא התירה את הבשר באכילה, כמו דעתו של רבי יוחנן הסנדלר, נפלא. מביאה הגמרא שיש ויכוח בין האמוראים, פליגי בר אחא ורבינה. אחד מהם אמר, כמו שאמרנו עד עכשיו, שמעשה שבת, במזיד אסור באכילה מדאורייתא. אחד מהם אמר חידוש. הוא אומר שמעשה שבת, כל מה שהוא אסור באכילה זה רק מדרבנן. מנדה אמר, אומר שאיסור מעשה שבת הוא מדאורייתא, כדאמרן, שדורשים את זה מזה שיש הקש בין שבת לבין הקדש. והמנדה אמר שסובר שאיסור מעשה בשבת הוא רק מדרבנן, הוא סובר שאי אפשר ללמוד את ההקש הזה, כי אמר קרא, קודש הוא. זאת אומרת, יום השבת הוא קודש, ולא המלאכות שנעשו, אין מעשיו שנעשו בו קודש. רק חכמים גזרו איסור אכילה על מעשה שבת. עכשיו, לפי הדעה הראשונה, בישלמה למנדה אמר שמעשה שבת אסור באכילה מדאורייתא. אמתו לאחי, משום כך סובר רבי שמעון שהוא יהיה פטור מ4 ו-5 פטרי רבנן, כי זו שחיטה שאינה מתירה את הבשר באכילה. אלא לפי המנדה אמר שאומר שאיסור מעשה שבת זה לא מהתורה אלא רק מדרבנן. נמצא אם כן שמהתורה מעשה שבת זה שחיטה ראויה, המאי פטרי רבנן, למה באמת לפי דעת רבי שמעון, שזה רבנן בברייתא, מי ששחט שור גנוב בשבת יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, הרי מעיקר דין תורה זה נחשב שחיטה ראויה. אומרת הגמרא נכון, הוא יסבור שחכמים, היינו רבי שמעון, לא דיברו באמת על המקרה הראשון של מי ששחט בשבת, בזה הם מסכימים עם רבי מאיר, שיהיה חייב בתשלומי 4 ו-5, כי זה נחשב מהתורה שחיטה ראויה, ומה שהם פותרים זה השאר הדברים, על מי ששחט לעבודה זרה, או מי ששחט שור הנסכל, שזה שחיטה שאינה ראויה, הוא באמת יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, כי זה שחיטה שאינה ראויה, והיא אינה נקראת שחיטה. אם כן, השלמנו את ההסבר בדברי חכמים, למה מי שגנב שור ושחט בשבת או לעבודה זרה, או שזה שור הנסכל, יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5. מכיוון שזו שחיטה שאינה ראויה. ובאמת, הדעה שסוברת שמעשה שבת נאסר רק מדרבנן ומהתורה זה מותר, אז אין הכי נמי, באמת חכמים הסברו שיהיה חייב את תשלומי 4 ו-5. כעת צריך להשלים את ההסבר בדברי רבי מאיר. אז על המקרה הראשון של מי ששחט בשבת, למה הוא חייב בתשלומי 4 ו-5, כבר הסברנו, כי מדובר כאן שזה נעשה על ידי שליח. השליח חייב סקילה והמשלח חייב בתשלומי 4 ו-5. כעת עוברים לבאר את המקרה של עבודה זרה לפי רבי מאיר. המים מחייב ושוחט לעבודה זרה, הרי יש הבדל בחיוב של שוחט לעבודה זרה, שזה כיוון דשחית בפורטה כבר 10, ברגע שהוא התחיל את השחיטה לשם עבודה זרה, זה כבר נאסר בהנאה על בעליה. אבל בשביל להתחייב תשלומי 4 ו-5, צריך את השלמת השחיטה, הוא צריך להיות שהוא שחט. אידך, כשהוא ממשיך ושוחט, זה כבר איסור הנאה הוא, ולא דמרי כתווך, הוא לא תווך את בהימת חברו, כי הרי יצאה מרשות חברו בשעת תחילת השחיטה שהיא נאסרה בהנאה, למה הוא חייב את תשלומי 4 ו-5? תרצת הגמרא, אמר רבא, מה שרבי מאיר מחייב, שוחט לעבודה זרה, מדבר דווקא במקרה שהוא אומר מפורש, תחילת השחיטה הוא לא שוחט לשם עבודה זרה, רק בגמר זביחה הוא עובדה לשם עבודה זרה. נמצא שבסוף השחיטה הוא גם אסר את הבהמה בהנאה, כי רק אז זה לשם עבודה זרה, ואז הוא כבר מתחייב תשלומי 4 ו-5. שור הנסכל, שזה המקרה השלישי שרבי מאיר מחייב תשלומי 4 ו-5, נשאלת השאלה, הרי מכיוון שכבר פסקו את דינו וגמרו את דינו של השור שהוא חייב סקילה, איסורי הנאה נינהו, ולאו דמרי כתבח, הוא לא שתבח שור של הבעלים, כי הרי אסור בהנאה וזה לא ברשותם. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, האחה במאי הסקינן, כמה מדברים במקרה מאוד מיוחד. מתי מחייבים, לפי רבי מאיר, מי שתובח שור הנסקל? כגון שהבעלים מסרו את השור לשומר, והשור הזה נגח, והרג אדם הזיק בבית שומר, והוא עד השור בעודו בבית שומר, ונגמר דינו בבית דין לסקילה כשהוא בבית שומר ובאחריותו, ובא גנב אל ביתו של השומר וגנב את השור מביתו של השומר, לא מביתו של הבעלים, והלך וטבח את השור. ולמה מחייבים את הגנב? כי רבי מאיר שמחייב סבר לה כמו רבי יעקב וסבירה לה כרבי שמעון. מצד אחד סבר לה כרבי יעקב דאמר, שומר שקיבל שור לשמירה והשור הרג אדם, אז בעצם ברגע שמביאים אותו לבית הדין ונגמר דינו לסקילה הוא כבר אסור בענה, אז אם כן אולי השומר כבר לא יכול להחזיר אותו לבעלים כי הוא לא מחזיר לו פה כלום, השור הזה לא שווה כלום. בכל זאת סובר רבי יעקב, אף מי שנגמר דינו של השור לסקילה, אם החזירו השומר לבעלים, הוא מוחזר והוא פטור. הוא אומר לו, הרי שורך לפניך. ובנוסף, סובר לה רבי מאיר, כמו דעתו של רבי שמעון דאמר, דבר שיכול לגרום לרווח ממוני, הגורם לממון, אף על פי שהוא אינו שווה בעצמו ממון, כמו כאן שהוא אסור בענה, כממון דמי, זה נחשב כמו ממון. דתנן, רבי שמעון אומר, אדם שגנב קודשים, קורבנות, שהבעלים חייב באחריותם, אם הם נעבדו, הוא יצטרך להביא קורבן אחר. כמו במקרה שהוא לא אמר על הבהמה, הרי זו עולה, אלא הוא קיבל על עצמו להביא קורבן עולה, הרי עליו עולה, ואז אם העולה נעבדה, הוא יהיה חייב להביא קורבן עולה אחר. אז מי שגנב כזה קורבן, חייב הגנב בתשלומי 4 ו-5, אף על פי שהבהמה הזאת היא אינה ברשותו של הבעלים, כי הרי היא הקדש. בכל זאת, כיוון שהבעלים, כשהם יקריבו את הבהמה הזאת, הם יצאו ידי חובת הנדר שהם נדרו להביא קורבן עולה, והם יהיו פטורים על ידי זה מלהביא בהמה אחרת להקדש, היא נחשבת כמו הממון של הבעלים, והגונב וטובח יהיה חייב בתשלומי 4 ו-5. אלמה, רואים שדעתו היא דבר הגורם לממון. כממון דמי, אז אותו דבר גם כאן, כיוון שגנב מהשומר, שביחס אל השומר זה כן עכשיו ממון, כי הוא היה יכול לפתור את עצמו עם השור הזה, שהיה מחזיר אותו לבעלים, הוא יהיה חייב, אז הגנב יהיה חייב את השלומי 4 ו-5. נפלא. אז אם כן, הסברנו את דברי הברייתא כולה, גם את דעת חכמים וגם את דעת רבי מאיר. אמר רב כאן, המריתא לשמעתא כמי דרב זביד מן הארדעא. אמרתי את הסוגיה לפני רב זביד מן הארדעא והקשיתי לו קושייה. ממצי תמוק מתניתין, וכי אפשר להעמיד את המשנה, כמו שעמדנו בתחילת השיעור, שמצד אחד כתוב במשנה שלנו שאדם שחייב מלכות על ידי בית דין, כי הוא שחט ביום הכיפורים, הוא מתחייב לשלם ממון, 4 ו-5, ומצד שני, במשנה בדף ה-ד', ששם נאמר על אדם שמתחייב מיתת בית דין של סקילה, הוא יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, העמדנו את המשנה כמו דעתו של רבי מאיר. אז שאלתי את רב זביד מן הארדעא, ממצי תמוק מתניתין, וכי אפשר להעמיד את המשנה כמו דעתו של רבי מאיר, ולא כמו רבי שמעון, שלפי רבי שמעון אומרים, שאם הוא חייב מלכות, הוא פטור מלשלם. והקטן היא סייפה, הרי בהמשך המשנה כתוב, רבי שמעון פותר רק בשני אלו. מדברים שם על רשימה של מקרים, שבהם יהיו חייבים בתשלומי 4 ו-5. שני המקרים האחרונים זה שחיטה שאינה ראויה. הוא שחט ובהמה נמצאת טרפה, או שהוא שחט בהמה שהיא לא קורבן אלא איחולין בתוך העזרה. אז לפי רבי שמעון יהיה פטור השוחט מ-4 ו-5 בשני המקרים האלה, כי זה שחיטה שאינה ראויה. וכי לא נלמד מכלל זה, זה בכולם מתניתין מודה, שגם במקרה של מי ששחט ביום הכיפורים חייב בתשלומי 4 ו-5, לא נאמר שבזה רבי שמעון מודה. ולא רק רבי מאיר סובר כך? אמר לי רב זביד, לא. רבי שמעון מדבר על הארבעה מקרים האחרונים, שמדובר שם מקרה אחד, אדם ששוחט לרפואה, או להאכיל לכלבים, או שחט ונמצא טרפה, או מי ששחט חולין בעזרה. ועל המקרים האלה, שני המקרים הראשונים, רבי שמעון לא חולק. מכלל דה מודה בשני המקרים הראשונים, בטווח או מחר לרפואה ולכלבים, שבזה מודה רבי שמעון שהגנב יהיה חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, כי זה שחיטה ראויה, כי הוא יכול לאכול את הבהמה. אמנם המטרה של השחיטה היה לרפואה, המטרה של השחיטה היה לכלבים, אבל זה היה שחיטה כשרה. אז אם הוא יחליט בסוף לחזור בו ולאכול, זה שחיטה ראויה. אבל מי שטובח לשחיטה שאינה ראויה, למשל, אם היא נמצאת טרפה או חולין בעזרה, שזה אסור בענה, בזה רבי שמעון חולק ואומר שמכיוון שזה שחיטה שאינה ראויה, הוא לא יחייב את השלומה הבאה וחמישה, כי זה לא נקרא טווח. אבל על המקרה של מי שטווח ביום הכיפורים, סובר רבי שמעון שהוא פטור. למה? אין לוקה ומשלם. ובזה הוא באמת לא מסכים עם התנה של המשנה, שהוא רבי מאיר. ורק רבי מאיר הוא זה שסובר את דברי המשנה שלנו, שמי שטובח ביום הכיפורים, אף על פי שהוא חייב מלכות, הוא יהיה חייב גם תשלומי ארבעה וחמישה. וזה לא כמו דעתו של רבי שמעון בהלכה הזאת. ועד כאן השיעור על דף ע"א.